שלום וברכה, שבוע טוב, היום יום ראשון, זין באדר ב' תשנין א', מאחר ואויבינו מבקשים להשבית את שמחתנו, ושמחתנו היא גם תורתנו, אז אנחנו דווקא נלחמים בהם וממשיכים בלימוד התורה. אנחנו נמצאים בספר מסילת ישרים, פרק י"ט, בביאור מידת הנקיות לקראת סופו. השאלה, האם מישהו רוצה, מתנדב לקרוא? טוב, מאחר והבאתם לי ספר, שניים, אני אעשה עכשיו. תיקח. טוב, מאחר והבאתם לי ספר, אז אני יכול להיות בעצמי המתנדב. זה לא פרק י"ט, זה פרק י"א, זאת אומרת שהתבלבלתי. אנחנו מדברים על מידת הכבוד. כן, זה לקראת סוף הפרק. כן, נתחיל אותה מיתרה עליה, חמדת הכבוד. חמדת הכבוד זה גם מהדברים ששייכים למידת הנקיות. מידת הנקיות זה בענפי האיסורים. כן, אז חמדת הכבוד היא מענפי מידת הגאווה. הגאווה היא אחד האיסורים החמורים בתורה, ויש כל מיני פרטים בדבר. אז יתרה עליה חמדת הכבוד, כי כבר היה אפשר שיכבוש האדם את יצרו על הממון ועל שאר ההנאות. אך הכבוד הוא הדוחק, כי אי אפשר לו לסבול ולראות את עצמו פחות מחבריו, ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו. כן, שהכבוד עושה דברים חמורים בנפש האדם. אנחנו רוצים גם שהאדם מסוגל לאבד את בריאותו, את ממונו ואף את חייו מפני הכבוד. הרי עד כמה עצום הוא הכוח הזה. יש ברמב״ם, בהקדמתו לפרק חלק, כשהוא מדבר על טובת העולם הבא, שבני אדם אין להם מושג, כיוון שאנחנו נתונים בתוך גוף, אין לנו מושג על אופיים של החיים בחיי העולם הבא, אבל בכל זאת אומר הרמב״ם, אתה יכול לקבל קצת מושג מזה, על ידי שתתבונן במידת הכבוד. שמאחר ואנחנו רואים שאנשים מוכנים לאבד יתרונות טבעיים מפני הכבוד, סימן שיש באדם משהו שהוא נעלה מהטבע. ואפשר אם כן, דרך ההתבודנות בכבוד, לראות משהו מהתנוצצות הנשמה באדם. כלומר, זאת מידה רעה מאוד. אבל המידה הרעה הזאת, היא מעידה על משהו אילאי בנפש האדם. זה אגב מתארץ איזשהו קושי. הרי כתוב שלרדוף אחרי הכבוד זה דבר רע. יוצא לפי זה שאם אני רואה אדם שרודף אחרי הכבוד, ואני מכבד אותו, אולי אני מכשיל אותו. אז אולי יעדיף שלא לכבד אותו, כדי שלא ייקשל בחמדת הכבוד. אולי. כן? התשובה היא שזה לא הבעיה שלך. אתה לא המחנך של אחרים. הוא יחנך את עצמו. אתה מכבד אותו לא מפני שזה עושה לו הרגשה טובה שכיבדו אותו, אלא מצד שאתה מכבד את מה שהוא מייצג. דהיינו, צלם אלוהים שבאדם. נשמת האדם. ולכן, כיוון שיש יסוד אמיתי לכבוד, הסכנה שברדיפת הכבוד היא סכנה גדולה. הנה, עכשיו הוא מביא לנו דוגמאות. ירובעם בן נבט לא נטרד מהעולם הבא, אלא בעבור הכבוד. הוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, תפסו הקדוש ברוך הוא בבגדו. אמר לו, חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. אמר לו, מי בראש? אמר לו, בן ישי בראש. אמר לו, אי אחי, לא בעינה. יחל לו בעינה. כלומר, מה שבעצם הגמרא מלמדת אותנו זה שירובעם בן נבט היה אדם גדול עם רוח הקודש. האם הקדוש ברוך הוא תופס אותו בבגדו, זה סימן שהוא אדם גדול. ואף על פי שהוא אדם גדול, מידת הכבוד מוציאה אותו מן העולם. כן, סיפרתי לכם בשבוע שעבר שרב אברהם שפירא היה רגיל לומר שמידת הכבוד אצל הזקנים חמורה יותר, חריפה יותר מאשר תאוות העריות אצל הצעירים. כך שאדם צריך לדעת ממה להיזהר, ככל שהוא מזקין, אז ההקפדה על כבודו הופכת להיות דבר יותר משמעותי, במיוחד שמכבדים את הזקנים, אז הוא עלול לעשות שטויות מפני הדבר הזה. כן, בכלל, כאמור חכמים, הקנאה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. קנאה זה אצל ילדים. למה הוא קיבל סוכריה ואני לא? התאווה זה אצל הצעירים, והכבוד אצל הזקנים. יש, גם אפשר להבין שזה, הקנאה זה מה שיכול להביא לידי שפיכות דמים, התאווה לגילוי עריות, והכבוד לעבוד הזרה. שלושת העבירות החמורות, האחת בין אדם לחברו, הקנאה, בין אדם לעצמו, זה התאווה, ובין אדם למקום, זה הכבוד. כן? כלומר, שלוש מידות שכל אחת יש לה זמן משלה. מי גרם לקורח שיובד הוא וכל עדתו עמו, אלא מפני הכבוד ומקרא מלא הוא וביקשתם גם כהונה. וחכמינו זיכרונם לברכה יגידו לנו כי כל זה נמשך מפני שראה אלי צפן מן עוזיאל נשיא והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו. כלומר, קורח היה נביא בעצם, או קרוב מאוד לנבואה. הוא ראה, הרי כתוב בגמרא, מה קורח שפיקח היה מה ראה לשטות זו, ראה שמואל יוצא ממנו. אמר, בזכותו אני ניצל. זאת אומרת שאם אדם רואה ברוח הקודש שעתיד לצאת ממנו אדם כמו שמואל, אז זה אחד מאנשי המעלה שבכל הדורות, במיוחד שהיה מנושאי הארון. אז כך שאם אדם נמצא במעלה גדולה ויש לו רוח הקודש, זה עדיין לא מציל אותו מהסכנות של המידות הרעות. למה אני אומר לכם את זה? כי בתוכנו, בעזרת השם, בכל החדר הזה, מלא באנשים שיזכו לרוח הקודש בבוא הזמן. אז צריך לדעת שאדם שזוכה לרוח הקודש, שלא יחשוב שהוא נפטר מבעיית המידות הרעות, ואולי עד רבה, הבעיה גדלה עוד יותר. כן. ומקרא, וחכמינו זיכרונם לברכה יגידו, כן, הוא שגרם. לפי דעת חכמינו זיכרונם לברכה אל המרגלים שהוציאו דיבה על הארץ וגרמו מיתה להם ולכל דורם מיראתם פנימעת כבודם בכניסת הארץ שלא יהיו הם נשיאים לישראל ויעמדו אחרים במקומם. כאן דבר קצת הסברה. ההסבר הזה שמביא כאן רמח"ל זה נמצא בספר הזוהר. בספר הזוהר, בספר הזוהר יש דיון מה הייתה מה הדבר שגרם למרגלים לחטוא? כן, בבקשה.
לפני זה, איך אנחנו יודעים שקורח היה לו רוח קודש?
איך אנחנו יודעים שקורח היה לו רוח הקודש? זה חז"ל אמרו. הבנת את התשובה?
כן.
טוב. אם כן, בספר הזוהר נאמר על המרגלים שהייתה להם סברה שהרי המרגלים עשו דבר נורא, הם השאירו את ישראל במדבר 40 שנה והם גרמו בעצם לשנאת ארץ ישראל במשך הדורות. כן, בעצם חטא המרגלים חוזר על עצמו מדי פעם. כן, הגאון מווילנה אומר שחטא המרגלים עתיד לחזור ולפגוע בתלמידי חכמים. ככה הוא אומר. וגם רבי אליהו גוטמכר אומר שיצר הרע פוגע במיוחד בתלמידי חכמים בזמן הגאולה להביא להם סברות בלב נגד הגאולה. דברים קשים. גם הגר"א, גם רבי אליהו גוטמכר, מגדולי ישראל, הם הרגישו שהדבר הזה עלול להתרחש. והשאלה היא, איך מסבירים את זה? כלומר, אתה שואל את אותו תלמיד חכם שחוטא בחטא המרגלים, ואתה אומר לו, תגיד, מדוע אתה חוטא בחטא המרגלים? מדוע אתה מונע מישראל לעלות לארץ? מדוע אתה מונע את הקמת המדינה? יש לו סברות, הסברים, חינוכיים ואחרים. כמה פעמים שמעתי אנשים אומרים בחוץ לארץ, אנשים עם זקה, אומרים כן. ארץ ישראל, העלייה לארץ ישראל, זה מאוד חשוב. זה מאוד חשוב. צריך ממש להיות מוכן לזה מבחינה רוחנית. זה לא פשוט לזכות למדרגה הזאת לעלות לארץ. מה מסתתר מאחורי זה? לא רוצה לאבד את המשכורת שלי. כן? אבל זה, עוטפים את זה בצדקות. כן? אני חושב שפעם נסעתי במטוס מקנדה לארץ ישראל. נמצא איתי יהודי במטוס, אומר לי, אתה יודע, בטיסה הזאת, אני עכשיו עולה לארץ. אמרתי לו, מזל טוב, וזה. אומר לי, תגיד לי, כבוד הרב, זה נכון שעבירה בארץ ישראל זה כחמור פי כמה וכמה מעבירה בחוץ לארץ? עכשיו, בן אדם, הוא בדרך לעלות לארץ, עדיין בתוך הראש כל מה שדחסו לו, כן, כדי למנוע ממנו לעלות לארץ.
אני הייתי נותן לו עוד אחד, מוציא לו את הכל.
מה?
הייתי נותן לו אחד, מוציא לו את הכל.
זה מעניין, כלומר, איך שחטא המרגלים ממשיך, כן? מסבירים לאנשים שארץ ישראל, כן? אפשר לעטוף את זה במה שרוצים. בסופו של דבר, יש פה חטא המרגלים. עכשיו, הזוהר נכנס לעומק הפסיכולוגיה של הדבר הזה. זה מה שמביא כאן הרמח"ל. הזוהר שואל, מה גרם למרגלים שהיו אנשים צדיקים? לא היו נושאים פשוטים. זה מדובר בראשי אלפי ישראל. עכשיו, אתם מבינים באיזה תקופה? מדובר בדורו של משה. אז אדם שאומרים עליו שהוא מראשי האומה בדורו של משה, זה אדם ששם בכיס הקטן 100 רבנים ראשיים שלנו. כן? כל אחד מהם. וכולם הסכימו להיות נגד הציונות. אז צריכה להיות איזו סיבה לדבר. אז הזוהר אומר משהו שהוא מפתיע מאוד. הזוהר אומר, הם פחדו שכשיעלו לארץ, יחליפו אותם מלהיות ראשי שבטים. ישימו ראשים אחרים. זה הסיבה? בגלל זה אתה מכשיל את כל האומה? כלומר, ההסבר של הזוהר מעורר עוד יותר קושיה. איך אנשים בעלי שיעור קומה כזה, בשביל איזה חמדת כבוד, הם יפילו את כל האומה? לא הגיוני, נכון? אבל הזוהר אומר את זה. צריך להבין מה הזוהר התכוון. הזוהר התכוון למשהו כזה, לפי הבנתי. שהם, הרי הם הבינו שיש הנהגה רוחנית של המדבר, ויש הנהגה רוחנית של ארץ ישראל, זה לא אותה הנהגה. מה שטוב לכאן, לא טוב לשם. הגיוני, נכון? לכן הם הרגישו באמת שהם לא מתאימים. והם הרגישו שזה צודק שיחליפו אותם. אבל הם הכירו את המועמדים. הם ראו קנדידטוס. הם הכירו את האנשים שעתידים להחליף אותם. אמרו, ברור, כשניכנס לארץ, אני כבר לא אהיה המנהיג, אבל פלוני פה, אני מכיר אותו. בוודאי בו יבחרו. והם זלזלו בחדשים, והם אמרו, נכון, זה חשוב להיכנס לארץ ישראל, אבל עם מנהיגים כאלה לא כדאי. כדי להציל את עם ישראל ממנהיגים לא מתאימים, אנחנו המתאימים, אנחנו נשאיר את העם בגלות, ולו רק שלא תהיה להם הנהגה גרועה. כלומר, זה לשם שמיים. השיח המודע הוא שיח לשם שמיים, כדי להציל את עם ישראל ממנהיגים לא מתאימים. וזה עצמו, עכשיו, זה בוודאי טעות היה. אבל כיוון שזה עטוף בהרבה הרבה מאוד אידיאליזם כביכול, אז זה הצליח לעבור להם בראש. עכשיו, מה שהזוהר מגלה לנו, מאיפה זה התחיל? זה התחיל מאיזשהו חוסר נקיות, בנקודה עמוקה מאוד בנפש, בנושא הכבוד, וזה אחר כך התלבש בכל האידיאולוגיות. מובן? אבל זה מתחיל ממשהו שלא נוקה עד הסוף. ודבר שלא מנוקה עד הסוף הוא מהלך חיידקים. והחיידקים זיהום, בסופו של דבר. אז זה מה שאומר כאן, הוא שגרם לפי דעת חכמנו זיכרונם לברכה זוהר פרשת שלח אל המרגלים שיוציאו דיבה על הארץ וגרמו מיתה להם ולכל דורם מיראתם פן ימעט כבודם בכניסת הארץ שלא יהיו הם נשיאים לישראל ויעמדו אחרים במקומם. עכשיו יש מדרש שפה לא מובא, אבל הוא מדרש שקיים והוא מדרש מזעזע. כתוב שמשה ביקש להיכנס לארץ והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא מתאים לך, וזה הגיע זמנך לתת לי יהושע. ואז אמר משה, אין בעיה, שיהושע יהיה המנהיג, אני סתם יהודי פשוט. אבל אני אכנס לארץ. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בוא נעשה ניסיון. הגיע עמוד הענן, עמד ליד יהושע. ויהושע שמע את דבר השם. וכאשר הוא גמר, אמר לו משה, מה הוא אמר לך? אמר לו, כשהוא היה מדבר איתך, היית אומר לי? אמר משה, 1,000 מיטות ולא קנאה אחת. וביקש למות. כן, מדרש קשה.
אז הוא
קלט
על עצמו מהר.
לא, משה היה גדול, יעדיף למות מאשר לקנא. כן? טוב. על מה התחיל שאול לערוב אל דוד? אלא מפני הכבוד. טוב, שאול כידוע, שאול שהיה צדיק, היה באמת אחד מגדולי המלכים שלנו, היה גם עם מחלת נפש מסוימת, כן? של, זה אפשר לומר, זה פרנויה או משהו כזה מדוד. אפשר לומר שיש לו נסיבות מקילות, אבל אף על פי כן זה התחיל ממשהו. כן? שמה? שנאמר, ותעננה הנשים המשחקות ותאמרנה, עיקה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו. והיא שאול עוין את דוד מהיום ההוא והלאה. כלומר הוא שמה, יצאו, חזרו מהמלחמה אחרי שכיסחו את הצורה לאויבים, כולם שמחים, שאול שמח, דוד שמח, הנשים מתחילות לשיר. מה הם שרות? עיקה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו. המלך פגוע.
מה
המשמעות של זה? עוד המלכות, אבל למדנו שלום, לא מוכן. כן. שלום, כבוד הרב. הרב יכול לציין את המקור, הספר שבו כתובים דיווי הגרא והרב שחטא המרגלים צפוי לחזור ולפגוע בתלמידי חכמים? כן. הגרא זה מובא בספר כל התור, ודברי רבי אליהו גוטמכר מובא בספרו מכתב מאליהו. זה לא מכתב מאליהו המפורסם, זה מכתב מאליהו אחר, של רבי אליהו גוטמכר. טוב, עד כאן להיום. עכשיו כולנו, כמה ירות. א', יש עכשיו עוד מעט תפילת מנחה, לפני כן הרב דוב ביגון רוצה לדבר עם המכון על המאורעות המצערים של הזמן האחרון. דבר נוסף, לגבי שבת זכור. דבר שצריך להיות ברור. אף על פי שבמוצאי שבת זה פורים דפרזים, וכל מי שגר מחוץ לירושלים עושה פורים כבר במוצאי שבת. אין שום מניעה בעולם כלל להיות במכון בשבת זכור, וכל מי שזה פורים עבורו במוצאי שבת, לפני צאתו לתל אביב או לכל מקום אחר, ישמע פה קריאת המגילה. במניין מיוחד עבור הגרים מחוץ לירושלים, אחרי שישמע את המגילה, זה לוקח חצי שעה, הוא נוסע. נוסע ועושה פורים בבית, וחוזר לפורים ביום ראשון בערב, פורים השני, פה במכון מאיר. עושים שני ימי פורים, שרוצה, מי שלא רוצה, שישן ביום ראשון ביום ראשון בערב בבית, ויעשה למחרת פה סתם כיף. לכן, שבת זכור, חשוב, חבר'ה, להישאר. עוד דבר, בפורים, אחרי הצהריים, הרי יש פה סעודת פורים, בסביבות השעה 2, משהו כזה, אחרי זה בסביבות 3:30, הולכים לרבנים. רוצים השנה לעשות את זה ברשימות מסודרות, אולי, בכל מקרה לא נשארים פה אחרי הצהריים של פורים סתם להשתעמם, אלא באים ושמחים אצל הרבנים בשכונה. כל טוב.